לנו הבדל יסודי בין נביאים לבין כתובים. אוקיי? מה ההבדל בין נביאים לכתובים? בין תורה לנביאים, פשוט. כל אחד יודע, תורה מדרגתה רמה ועליונה, ונביאים, בוודאי, בעלתם גבוהה, אבל זה לא תורה. זה לא תורה, תורה זה משה רבנו, משה רבנו קיבל מפי הגבורה, נכון שגם נביא, גם ישעיה, גם יחזקאל, מקבלים מהקדוש ברוך הוא, אבל זה ליגה אחרת. מה שמשה קיבל זה השגות ששום ברנש עלי אדמות לא הגיע עליהם, נקרא תורת השם, נקרא תורת משה כי הוא הצינור, אז זה באמת דרגה גבוהה יותר. נביאים, נכון שגם משה רבנו נביא, הציץ ונפגע מותק, הציץ ונפגע עבוד לך, זהו. נצצת, נכנסת, זהו. אז כיוון שגם לכאורה הנביאים עצמם, גם הם לא באו לחדש משהו. הנביאים לא באו לחדש משהו, הסוף של הנביאים איך מסתיים? מי הנביא האחרון? מלאכי. מלאכי הנביא האחרון, חזל אומרים זה עזרא הסופר. אוקיי, מלאכי זה עזרא, ובסיום של הנבואה האחרונה שלו מה הוא אומר? זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב, אל כל ישראל חוקים ומשפטים. כלומר, כאילו, כנבואה מסכמת לנבואות כולם, בסדר? זה כאילו, לא באנו להגיד כלום. אנחנו הנביאים לא באנו להגיד, קצר הכל מה באנו? לחזק אתכם בתורת משה. זה מה שנקרא מוסר הנביאים. כל מה שישעיה ויחזקאל נותנים לנו בראש וירמיה בלי סוף, מה? אסור, נביא שיחדש, דינו בחנק. בסדר? אסור לנביא לחדש. אלה הדברים, אלה ולא יותר, אין רשות, מכאן שאין רשות לנביא לחדש שום דבר. אוקיי? אז הנביאים כולם רק באו לחזק את תורתו של משה רבנו. הם שואבים מכוחו ולכן הם באו רק לחזק. אני לא אכנס כרגע על העניין הזה למרות שזה קשור לחנוכה, אולי בשתי מילים, אבל לא עכשיו, זה שבאמת פלא הוא שהנבואה מסתיימת בתקופת יוון. עד תקופת יוון יש נבואה בישראל, מכאן ואילך פסקה נבואה. זהו. מה? זה החשיכו, זה חלק מהחשיכו, זה חלק מחושך זו יוון, שמה שיוון הצליחה לפגוע כל כך גבוה, זה בעובדה שפסקה נבואה מישראל. אוקיי? חזל אומרים ששמעון הצדיק הוא חי בתקופת תחילת מלכות יוון, אלכסנדר מוקדון, מראה ידועה שפוגש את שמעון הצדיק ומאוד מאוד מעריץ אותו. נראה בהמשך גם אריסטו נפגש, תלמיד של אריסטו, כותב. זה, יש משהו עם ירמיהו, כן? אבל לא, זה קצת, לא כל כך מסתדר בזמנים. ירמיהו מנבא עליו, אני חושב. משהו כזה. כן, אז קצת לא מסתדר בזמנים. כי ירמיהו חורבן בית ראשון, ואנחנו מדברים על כזה, למה, 40-50 שנה אחרי תחילת בית שני, כלומר, כמאה שנה אחרי, מה? מה אומר? שפוגש את אריסטו? אוקיי. הקודם אליו, סוקרטס, אולי אפלטון. יכול להיות, אז יכול להיות שקודם אליו. אוקיי, אז חכמי יוון היותר קדמונים, אוקיי. אלכסנדר מוקדון הוא תלמיד ישיר של אריסטו, בסדר? אלכסנדר מוקדון, אביו היה גם מלך, הוא שכר את אריסטו גדול חכמי יוון אז, כדי שילמד שיעורים פרטיים את בנו, את אלכסנדר. ותלמיד של אריסטו כותב בכתבים שלו, קלארקוס, משהו כזה, אחד מתלמידי אריסטו, כותב שאריסטו פוגש חכם יהודי בשם שמעון, ומתרשם ממנו עמוקות. עכשיו, הוא לא כותב שמעון הצדיק. ייתכן שזה שמעון הצדיק שלנו. הגיוני מאוד. מבחינת התאירוך זה מסתדר מצוין. אריסטו, אלכסנדר מוקדון, זה רבו, כלומר, הם חיים באותה תקופה. ושמעון הצדיק חי באותה תקופה. כלומר, ביום הסמכתת אומרת, מספרת על הפגישה, איך שמעון הצדיק הולך כל הלילה, הוא בתלמידיו, ואלכסנדר מוקדון גם הולכים במקביל, ובבוקר הם נפגשים, ואז אלכסנדר יורד מהסוס ומשתחווה לשמעון הצדיק, ואז הם כל אחוזת מרעוף, יכול צרצבאו, כל היועצים שלו אומרים, מה אתה מלך כזה גדול, תשתחווה ליהודי הפשוט, המסכן, הזקן הזה, הוא אומר דמות, כן, דמות פניו עומדת לי בבית מלחמתי, ככה, כלומר אני בחמל, בחפק הקדמי שלי, בחדר מבצעים, תמיד אני רואה דמותו מול עיניי, בסדר? זה בניגלה, בניסטר, אני מבין שכל כוחי להילחם ולהצליח, אני שואב ממנו. זה הפשט, כן? אני מבין שכל כוחי לשלוט על העולם, תכף נראה, זה אני שואב מהיהודי הזה. אני לא יודע איך ומה להסביר. ואז גם אריסטו, רבו הרוחני של אלכסנדר, אומר, אני פוגש את האדם הזה ואני מרגיש איך תלמיד אריסטו כותב. היה כל כך חכם, כך אומר תלמיד אריסטו, שאפשר לחשוב שהוא יווני. כלומר, כל כך אריסטו, מורי ורבי, התפעל מאותו שמעון, מאותו חכם יהודי, עד שאפשר לחשוב שהוא יווני. אז בהמשך נראה את התפיסה הזאת של היוונים, עד כמה הם חשבו באמת שהחוכמה שלהם היא הכי גדולה. אמרנו, יש עלמה, כלומר, בצדק רב. בצדק רב, בנגלה, בעין האנושית, באמת היה להם סיבה טובה לחשוב שהם חכמים גדולים, עד שאם יש מבין האומות מישהו שהוא חכם, הוא מתקרב לדרגה שלנו, עד כדי כך. אז הנביאים, אני חוזר, זה פרשה בפני עצמה, אבל בכל מקרה, זה פוסק באותו זמן, אז ההבדל בין נביאים לתורת משה ברור. ההבדל בין, כי הם שואבים את כוחם, הם שואבים את כוחם ממשה, כמו שאמרנו, כתוב שם בפרשת ויתחנן, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר אלוהים עמנו פן נמות. כלומר, עם ישראל אומרים, לא יכולים לשמוע את אלוהים. גדול עלינו, לכן אחרי שתי דיברות, זה נעצר, ואז משה מעביר להם. בסדר? הם שמעו רק את שתי הדיברות, אנוכי ולא יהיה. כי אנוכי זה שורש כל המצוות עשה, לא יהיה זה שורש כל המצוות לא תעשה, את זה הם שומעים מאלוהים. ישר אנחנו לא יכולים, אנחנו נמנים להתפוסס מהקדושה, לא מסוגלים לשמוע. משה, תשמע, אתה תהיה הטרנספורמטור שלנו, תעביר אלינו. ואז משה קולט את זה בצורה שלילית, כן? וכועס עליהם. כועס עליהם, כן, איך כתוב שם? לא זוכר מה... הוא כועס עליהם, למה אתם לא רוצים לשמוע את דבר השם? כאילו הוא זיהה פה, כאילו, איזשהו בקשה חומרית שלהם, איזשהו חוסר בצורך לקדושה לשמוע את דבר השם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא הבנת. מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים? זה טוב מאוד. הבקשה שלהם זה מתוך יראת שמיים שלהם, שהם באמת לא יכולים לשמוע אותי, זה בסדר. ואז כתוב שם שאותו קול, קול גדול ולא יסף. נכון? כך כתוב שם בתורה, קול גדול ולא יסף. מה התרגום אומר? ולא פסק. בדיוק להפך. התרגום אומר קול רב ולא פסיק. בדיוק להפך. פשט, לא יסף, זהו, נגמר. היה מעמד חד פעמי. וזהו, זה נגמר. אנחנו לא שומעים עכשיו את מתן תורה ברקע. והתרגום אומר בדיוק להפך, קול רב ולא פסיק, שזה לא נפסק. שואלים חז"ל, איפה? איפה הקול הזה? לא שומעים אותו. איפה אותו קול שלא פסק? אז זה כתוב פרשת שופטים. ארבע פרשות אחר כך, בהמשך של דברים, שמה כתוב, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך, השם אלוהיך, אליו תשמעון. כלומר, אומר משה רבנו, אותו קול במעמד הר סיני שנמשך, שאתם לא רציתם אותו כדבר השם ממש, אבל ריבונו של עולם יכניס אותו בעם ישראל, ימשיך כהמשך של מתן תורה, זה כל הנבואה. כלומר, בזה שיש כל נבואה בעם ישראל, אני מת, אבל יהושע אחריי, והזקנים, ועותניאל בן כנז, ושמואל הנביא, וישעיה, וירמיה, ויחזקאל, ותרע עשר, כל זה כל הנבואה הזאת שואבת את כוחה מהר סיני, ולכן זה כאילו המשך של מעמד הר סיני בצורה מיניאטורית. בסדר? אל דאגה רבותיי, יש שכינה בעם ישראל, יש נביא. יש נביא שממשיך לומר לנו את דבר השם, שהוא בא רק לבסס את מה שנאמר בסיני, ולכן אמרנו הסיום, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב. זה מהלך הנבואה. מה זה כתובים? כתובים זה לא מהלך של נבואה, זה דרגה נמוכה יותר. אין מה לעשות, תורה, נביאים, כתובים. מה זה כתובים? אז מה הקדושה שלהם? ומה מתבטאת הקדושה שלהם? סתם חוכמה. אני גם יכול לכתום חוכמה. יפה. הם נאמרו ברוח הקודש. רוח הקודש זה גילוי נמוך יותר מנבואה. נבואה זה דרגות שונות גם בנבואה, ממשה עד אחרון הנביאים, אבל אתה, אלוהים מדבר איתך. רוח הקודש זה משהו שהתעוררות פנימית, אסור לי להגיד לכם איך זה בדיוק, אסור לי, אין לי רשות לגלות, אבל נו, תמחוק את זה מהפרוטוקול. אז רוח הקודש זה משהו שאותו אדם שהגיע לדרגת קדושה, הוא מרגיש שרוח השם מדבר בו, והוא מתחיל לשפוע ולדבר, והוא מבין שזה משהו מהותי. אני לא יודע איך, מי אומר לו שזה באמת דבר השם ולא חלילה איזה דמיון, איזה שד, איזה כישוף, איזה דיבוק, אבל הוא מבין את זה. והכתובים כולם נכתבו בקדושה הזאת. לא קדושת נביאים, אלא בקדושת רוח הקודש. כשרבי עקיבא אומר במשנה בידיים, כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, אז הוא אומר את זה ביחס לכתובים, לא ביחס לנביאים. הוא לא מתכוון ששיר השירים יותר קדוש מיחזקאל, בשום אופן. יחזקאל יותר קדוש כי הוא נביא. בכתובים עצמם, בין הכתובים עצמם, שיר השירים קודש קודשים. בסדר? זה דרגה גבוהה מאוד של רוח הקודש שהתנוצצה בשלמה. אבל לא שזה יותר גדול מנביאים ובטח לא תורה. לאו דווקא, אני חושב. אני חושב שלאו דווקא. יש הבדל בין נביאים ראשונים לנו, יש הבדל בין נבואת שמואל לנבואה אחרת, אבל הסדר של הנביאים הוא יותר נקרא לכרונולוגי, לאו דווקא בקדושה. כך נראה לי. בסדר? אנחנו יודעים שגם התנ"ך שלנו, התנ"ך שלנו, מה שכתוב פה, הסדר הזה, הוא לא הסדר הנכון. בסדר? זה סדר שהושפע, לא רוצה אולי להגיד בצורה בוטה, אולי מהנצרות. הפרקים ידוע, הפרקים זה ידוע שכומר נוצרי חילק אותם, זה מפורסם, זה לא, הפרקים של התורה. זה אין פרקים, פרקים, פסוקים זה משה. כל פסוקה זה לא פסקי משה, כן. משה מחלק את התורה לפרשות ולפסוקים, זה החלוקה היחידה. בסדר? אחר כך כשעם ישראל התחיל לקרוא את הפרשות, פרשה שלמה כל שבת, ולסיים בשנה את התורה ולא כל שלוש שנים, אז חילקו גם ראשון, שני, שליש, רביעי, חמישי, שגם פה יש הבדלים קטנים בין העדות. אבל החלוקה לפרקים היא לא חלוקה יהודית בכלל, אבל לא אכפת לנו, כלומר אין לנו... יש לנו הרבה, יש שם כל מיני תמיעות עליו, על אותו כומר, כי יש הרבה פעמים שהוא מחלק בצורה לא מתאימה. בסדר? הוא חותך במקום הלא נכון ומוסיף כשלא צריך. אבל זה נוח, זה נוח. כשאני אומר לך פרק פסוק יותר נוח מלהגיד לך פרשת וישלח בשלישי. תראה קל לנו, אז זה נכנס, אוקיי. סדר הנביאים בגמרא בבבא בתרא למי שלמד, דף י' ט"ו שם, שונה מהסדר שלנו. נביאים כתוב רותי הראשונה, לא איזה, נביאים אחרונים, לא ישעיה. ירמיה קודם לישעיה, למרות שישעיה קודם לו כרונולוגית. יש לזה סדר לנו, תסתכל שם במפרשי האגדה.
מחירה שנייה, שנייה.
לא, זה שתהיה בריא.
זה הרב עובדיה, ועדת הרב עובדיה,
זה... זה חלוט, חלטו את זה.
לא, לא,
מלכו את זה כמו שריק.
יש כאן רק עד החרדית, זה הרב לנדה, הרב הר שלום, וזה
בדיוק. תראי, באמת, אני כבר לא עוקב. לא, שתהיה בריא, לא, תחלק להם. לא, לא אגיע לזה, אני לא אגיע לזה. אין צורך, תודה רבה.
תגיע, תגיע, אל ת...
בקיצור, ברוך תהיה. תחלק, נו. אז איפה היינו? אוקיי, הסדר שלנו בתנ"ך הוא שונה. תסתכל בתנ"ך, תסתכלו בגמרא ובתרא, תראו שהסדר הוא שונה. סדר של חז"ל הוא אחר. סדר של חז"ל הוא אחר לנביאים ולכתובים. בתורה אין הבדל. עכשיו, אז כתובים, כמו שאמרנו, זה מדרגת רוח הקודש. למרות שזה רוח הקודש, היו לאלה בכתובים גילויים גדולים. בסדר? בחלומות וכדומה, ואנחנו צריכים עכשיו לטפל בחלום מסוים של אחד מאלה שכתבו את הכתובים, והוא דניאל. בסדר? דניאל הוא בכתובים, והוא חולם איזה חלום מאוד מאוד מיוחד, שמשקף בקצרה את כל ההיסטוריה שאמורה להיות לעם ישראל. אוקיי? אני אקרא כבר ישר את התרגום. ספר דניאל ברובו הגדול נכתב בארמית. בשנת אחת לבלשצר מלך בבל, דניאל חלום רע וחזיונות ראשו על משכבו. אז כתב החלום, ראש דברים אמר. עונה דניאל ואומר, ראיתי בחזיוני עם לילה, והנה ארבע רוחות השמיים מגיחות לים הגדול, וארבע חיות גדולות עולות מן הים שונות זאת מזאת. בסדר? אני רואה בחלום מראה נבואי של ארבע חיות גדולות עולות מן הים, וכל אחת שונה מהראשונה. הראשונה כאריה, וכנפי נשר לה. רואה הייתי עד אשר נמרטו כנפיה, ונישאה מן הארץ, ועל רגליים כאדם הוקמה, ולב אדם ניתן לה. בסדר? חיה מספר אחת, אריה עם כנפיים. אוקיי? הכנפיים נושרות, אחר כך היא מקבלת איזה לב. חז"ל אומרים שכל הארבעה... חיות האלה הם ארבע מלכויות, אוקיי. והנה חיה אחרת שנייה דומה לדוב, ולצד אחד הוא קמה, ושלוש צלעות בפיה בין שיניה, וכן אומרים לה, קומי יחלי בשר רב, אוקיי? שנייה היא דוב. אחרי כן רואית, הייתי, והנה אחרת כנמר, ולה ארבע כנפי עוף על גביה, וארבעה ראשים לחיה, ושלטון ניתן לה. אחרי כן רואיתי בחזיונות הלילה, והנה חיה רביעית נוראה ואיומה, וחזקה מאוד, ושיני ברזל לה גדולות, אוכלת ומדיקה, והנותר ברגליה רומסת, והיא משונה מכל החיות אשר לפניה, בקרניים עשר לה, וכו' וכו'. מסתכל הייתי בקרניים, והנה קרן אחת קטנה עלתה ביניהם, ושומעה וכו' וכו'. כלומר, כולם פינס, כולם משחק ילדים לעומת הרביעית. האריה, הדוב והנמר, משחק ילדים לעומת הרוח המלכות הרביעית, החיה הרביעית. אוקיי? בהמשך בפרק הבא אנחנו נראה קצת דמיון אחר, אבל בכל אופן, גם ירמיה מתנבא על זה, זה כבר נבואה. אומר ירמיה, היקם אריה מיער, מה? זה מה שהקדמתי, אלה כתובים, זה דרגת רוח הקודש, אבל לא ממש נבואה, בסדר? נכון, לפי הדרש עזרא ומלאכי אז כן, אבל לפי הפשט שעזרא ומלאכי אלה שתי דמויות, שחיו פחות או יותר באותה תקופה, אז עזרא הוא ענק שבענקים, הוא מוסר תורה. ראויה הייתה להינתן תורה על ידי עזרא, אומרים חזל. גדול במחינות מסוימות, לא בכל, ודאי כמשה רבנו, אין חולק, בסדר? אבל לא נביא, זה לא מדרגת נבואה. דוד המלך, תהילים, אין ספק, דבר גדול. יש לך צרה, אתה הולך לדוד, לא הולך לירמיה. מדרגה גבוהה, ספר תהילים, אבל עדיין זה לא נבואה, בסדר? כשאלוהים רוצה לדבר עם דוד, הוא שולח את נתן הנביא ואת גד החוזה לדבר איתו. דוד הוא לא נביא, בסדר? אז יש לנו דרגת נבואה, יש לנו דרגת כתובים, אף על פי כן יש גילויים גדולים גם לאלה שהם לא נביאים, יש להם דרגת רוח הקודש. אז בירמיה כתוב, הקם אריה מיער, זאב ערבות ישדדם, נמר שוקד על עריהם. מעניין, בסדר? כלומר, הראשון מתאים, אריה, השני לא מתאים, זאב ולא דוב, פה זה דוב, השלישי זה נמר, כמו שכתוב פה, בסדר? נמר שוקד על עריהם, נראה בהמשך, מה המשמעות. בכל אופן, חזל אומרים, מחלוקת, אבל הדעה המקובלת היא שארבע המלכויות הם. לא, לפי הסדר. בבל, פרס, יוון ואדום. יפה מאוד. האבן עזרא אומר שהוא טוען שגם ישמעאל בחשבון, אבל הרמב"ן חולק עליו בתוקף ואומר שלא. אוקיי? נראה בהמשך. ישמעאל הערבים, הוא טוען שזה... היא מקובלת כמלכות חמישית שנכנסת בתוך השלטון של המלכות הרביעית. אבל מצרים היא לא בחשבון, כי אין מה לנבא עליה, אנחנו כבר אחריה. בסדר? מצרים אנחנו כבר אחריה. אז הוא רואה את זה תוך כדי התרחשות. כלומר, דניאל נמצא תחת כיבוש מלכות בבל, בלשצר ונבוכדנצר, והוא אומר, זאת כבר הראשונה, ויש עוד שלוש אחריה. בסדר? במה עוצור ישועתי, רואים את הסדר, נכון? כל הבתים? לא מכירים? לא זוכרים, אני אומר איך זה הולך. מה עוצור ישועתי? איך הבית השני התחיל? לא, לא, השני הולך, נו, שעבוד מלכות עגלה, נו, חיל פרעו וכל זרעו, טבעו ביד מצולה, זה פרעו, אחר כך גזיר קודשו הביא אני וגם לא שקטתי.
זה מה
עוצור? כן, זה מה עוצור. הכותב של מה עוצור מכניס לך את כל הגלויות של עם ישראל עבר. כלומר, השיר הזה בכלל לא קשור רק לחנוכה. בסדר? אפשר לשיר אותו בפסח, אפשר לשיר אותו בפורים. משום מה על פסח וזה כנראה יש יותר מדי, אז נכנס, למרות שחנוכה הוא החג עם הכי הרבה שירי ילדים. כן, בסדר, תמיד הגננות עושות על זה הרבה מסיבות וזה, אז יש הכי הרבה שירים על חנוכה. אבל בכל אופן, מה? פורים? יום אחד נגמר. זה קול גדול ולא פסק, ולא יסף. חנוכה זה אש קטנה, תרתי משמע. ככה, שמונה ימים, נפגשים איתו ככה אחרי צהריים, רק חצי שעה, מדליקים נרות וזהו. אז אחר כך יש דביר קודשו הביא אני שזה פרס, זה בבל, יקץ בבל זרו בבל, אחר כך נו, רוב בנה וקנייניו על העץ שנתלה זה המן, אחר כך יוונים נקבצו עליי, אחר כך אדום, בסדר? חסוף זרוע קודשך וכולי, מלכות הרשעה וכדומה. אז זה אדום, אנחנו נמצאים עמוק עמוק בסוף אדום, במקביל גם ישמעאל, בסדר? אדום וישמעאל זה במקביל משמשים. אז הוא מדבר על האריה כמו שאמרנו, גם ירמיה אומר, אחר כך יש לנו, מה?
כאילו, יש שם איזה ציפורניים או חרניים,
כן, כן,
אומר, אומר. הישמעאל זה, לא?
יכול להיות, יכול להיות שזה גם חלק מזה, תכף נראה את הרמב"ן. אחר כך אמרנו, זה דוב, פרס היא דוב, אוקיי? פרס היא דוב כי היא מנמשלת לתאווה, כמו שהוא אומר, לכל, לכל אומרים לו, כן, אומרים לאותו דוב, קומי יחלי בשר רב, כן? פרס לא הפחיד אותנו כל כך, כי פרס זה את נהנתנות. בסדר, חשבראש, משתה 180 יום, נשים, בנות, בשר, אוכל, הנאות. בסדר? אז לכן היא לא כל כך מפחידה אותנו האומה הזאת, כי היא לא מאיימת עלינו. היא כולה תאווה, הם בהמות, תן להם לאכול. מה?
מה זה אדום? אותו דבר.
אדום היא המשך של יוון כמו שנראה. היא המשך של יוון.
לפחות שכל, יותר תאוות.
לאו דווקא, לאו דווקא. זה שילוב אבל, זה שילוב. יוון, מה? כן, יוון היא המפחידה ביותר מהבחינה הזאת. שהיא החוכמה, סמל החוכמה, היא נמשלת כנמר, אני לא אגיע לזה כרגע, למה? אולי מחר, או אם יוצא השם יום שני, ביום עיון אולי, זה נמר, זה עזות של הנמר.
מה זה יום עיון?
יום שלושה שעורים והביתה. אז זה נמר, בסדר? והרביעית, רביעית אין לה תואר, היא מפחידה ביותר, אומר, אני לא יודע להגיד מה זה, אין אותה בעולם הזה, רק בחלום אני רואה את זה, משהו מפחיד, זו גלות, נו. זו גלות אדום. בפרק הבא, אומר דניאל, מה? המפחידה ביותר זו אדום. בסדר?
רומי זה פרס?
רומי זה אדום. רומא זה אדום. אותו מותיות. רש ודלת נראה אותו דבר. בסיכול אותיות רומא ואדום זה אותו דבר. בשנת 3 למלכות בלשצר, חזון נראה אלי דניאל. וירא בחזון ובשושן הבירה. וישא עיני וירא והנה איל אחד עומד לפני האובל, ולא קרניים, והקרניים גבוהות, ואחת גבוהה מן השנית והגבוהה עולה באחרונה. ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה, ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו, ואין מציל מידו, ועשה כרצונו והגדיל. ואני הייתי מבין, והנה צפיר העיזים, כאילו מתבונן, בא מן המערב, על פני כל הארץ, כן, מגיע מאזור מערב, ואין נוגע בארץ, כן, מרחף, והצפיר קרן חזות בין עיניו. ויבוא עד האיל בעל הקרניים, אשר ראיתי עומד לפני האובל, וייר אצליו בחמת כוחו, וראיתיו מגיע אצל האיל, והתמרמר אליו, וייך את האיל, וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח באיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה וירמסהו, ולא היה מציל לאיל מידו. וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד, ועוצמו נשברה הקרן הגדולה, ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה, ותגדל וכו' וכו'. ותגדל עזה ותיפול ארצה ותרמסה. בסדר? כלומר, פה יש נבואה אחרת, גם שמדברת על המלכויות, שיש איל מפחיד ביותר, אבל אחרי האיל שזה כבס, בצפיר שזה עז, עם קרן גדולה, נכנס באיל בכל כוחו ומרסק אותו. אוקיי? ועוצמו, כל שהצפיר, אותו עז, אותו טייש, מתעצם ומתגדל, פה מפלתו, פה הוא נופל. כלומר, בשיא גדלותו, פה הוא נופל. חזל אומרים, מי זה האיל ומי זה הצפיר? תשובה?
האיל זה האדום?
לא, האיל, אדום זה בסוף. האיל זה לכאורה הראשון שהצפיר מפיל אותו. יפה מאוד, הצפיר זה יוון. בסדר? האיל זה פרס או בבל. בסדר? נראה שזה פרס. אז הצפיר זה, חזל אומרים את זה בצורה מפורשת, זה אלכסנדר מוקדון. הצפיר זה אלכסנדר מוקדון, אוקיי? שהיה לו את הכוח הזה לבוא ולכבוש את כל העולם. הוא באמת כבש את כל העולם אז, בן אדם בן 27-8, בסדר? אבן עזר אומר בגיל 30 הוא כבר מת. בשיא גודלו, שם הוא נופל, אוקיי? הוא אמנם נופל, אבל המלכות שלו מחזיקה 180 שנה. אוקיי? מלכות יוון מחזיקה 180 שנה, כאשר גזרותיו של אנטיוכוס, הזכרתי השבוע, עם סך הכל, 3 שנים. 3 שנים ו-8 חודשים, זה כל הסיפור. אוקיי? אנחנו מתייחסים לכל מלכות יוון, לכל 180 שנה, כאל גלות נורא. אבל הגזרות, תכלס הספציפיות, שבת, חודש, מילה, שבתולה צריכה להיבעל להגמון תחילה, וכל זה, זה היה, כלומר, בעיקר הם רצו לפגוע בבית. זה היה ביטוי לבעול אישה, בסדר? הביטוי הוא לשד העצמות, כלומר, בביטוי הכי פנימי של עם ישראל, שזה קדושת הבית, כן? פה אנחנו רוצים לפגוע. לכן המצווה היא דווקא נר איש וביתו. אני את הקדושה מוציא החוצה, מדליק את החנוכיה כלפי חוץ. בכל מקרה, אז חז"ל אומרים שזה אלכסנדר מוקדון, אוקיי? וביחס בין יוון לבין אדום, אז באמת, חז"ל מסבירים לנו שאיטליה, במקום אחד היא נקראת איטליה של יוון, ובמקום אחד היא נקראת איטליה של אדום. וההסבר הוא באמת שיוון התחילה את המהלך, אבל אדום המשיכה. כלומר, יוון לא מספיק הצליחה לבסס, בסדר? את השלטון, את שלטון הדעת שלה על העולם. מי שהצליח להמשיך את חוכמת יוון בעולם זו אדום, אבל ההתחלה היא יוון. מה? איטליה של יוון, חזל אומרים. איטליה, אנחנו יודעים איפה זה, נכון? איטליה היא מאוד קרובה ליוון, מה בעיה? היום היא נראית לך שני מדינות, אבל יוון הרי זה קבוצה של איים. איטליה היא מאוד קרובה ליוון. עזוב כרגע גיאוגרפית או דמוגרפית, בסדר? רעיונית, בסדר? איטליה היא ממשיכה דרכה של יוון. בסדר? מאוחר יותר, אדום, רומא, משתלטים על העולם, אוקיי? אותה מלכות נוראה. והיא, שבחזל אפילו נקראת מלכות הרשעה, והיא זו שממשיכה את מלכות יוון. ואז איטליה כבר הופכת לאיטליה של אדום. בסדר? לא בכדי הוא שאלוהים סידר שהוותיקן נמצא ברומא. כלומר שהתומה הכי גדולה של מי שהכי מתנגד ליהדות הנצרות, זה המשכנה ברומא. בסדר? המקור לזה מתחיל אז ביוון, עוברים איזשהו כיבוש, ואיטליה הופכת להיות איטליה של אדום. אבל ההמשך, הרעיוני הוא זהה. בסדר? נכון, נכון. בסדר? כולם באי כוח של אותה מלכות. בסדר? שהיא לובשת צורה ופושטת צורה, זה לא משנה. בסדר? אבל רעיונית, הנצרות היום, תרבות המערב, הנה גם צפיר עזים מן המערב, דניאל אומר. כל זה המשך של אותה תרבות. בסדר? אותו, נו, כמר, אלכסנדר מוקדון, מה שחזל אומרים, אותו צפיר עזים, שכובש, הוא לא כובש רק מבחינה מלחמתית את העולם. הוא בעיקר כובש את מערכת הדעת של העולם. זה הנקודה. הדעת שהוא רצה להשליט על העולם, את זה הוא וממשיכי דרכו הצליחו מאוד. בסדר? זה לא כרגע בפועל אם הוא קבע שיותר או לא יותר מדינות. הנקודה היא שחזל מתנבא, הנביא, דניאל בא ורואה שפה יש משהו עוצמתי ביותר, זה בעיקר מבחינה תרבותית. בסדר? קוראים לזה אימפריאליזם תרבותי. בסדר? שאתה לא, בסדר? אני לא כובש אותך, בסדר? אני הופך את הזהות שלך, וזה יותר נורא.
מה היה התרבות?
התרבות של יוון, שתכף נדבר עליה. חוכמת יוון, הזכרתי לו בשיעור הקודם, אבל נדבר עליה עוד מעט, על השורש. שוב, אותה גברת בשני הדרך. כן, אותה גברת בשני הדרך. עם תועלת קטנה מסוימת, כמו שכותב הרמב״ם, בהלכות מלאכים. שהנצרות טיפ-טיפה, כן, טובה יותר מהתרבות הפגנית שהייתה עד אז של עובדי אלילים, בכך שהכניסה את אלוהים לתמונה. בסדר? אז אלוהים לא היה בתמונה בכלל. אפיקורס, חכם יווני, שטען שאין מנהיג לעולם, וכמו שהרמב״ן אומר בפרשת אחרי מות, אותו יווני הגיס בדעתו שכל מה שהוא לא רואה לא קיים. אותו יווני, אומר רמב״ן, כוונתו על אריסטו. אריסטו פסגת השכל האנושי, אבל רק מה שאני קולט בשכל, מה שלא נקלט בשכל לא קיים. אוקיי? אז זה כפירה נוראה וחמורה, בסדר? לכן זה מבחינה מסוימת כפירה עדיפה על גרועה יותר מעבודה זרה.
מה? אתה לא מאמין על זה, אתה מריח משהו, אתה מדבר בגלי קול, אתה לא מאמין למה שאני מדבר, אתה לא מאמין למה שאתה מריח.
מה שנתפס בנור, ריח וגלי קול ודברים כאלה, אני מבין, בסדר? אני תופס, אני לא רואה. אני לא רואה, אבל אני מבין. אתה עכשיו הוצאת גלי קול מהפה, והאוזניים שלי שמעו. אז ביכולת הקליטה שלי, השכלית או החושית, אני קולט את זה. אבל מה שמעבר, מה שהשכל מגיע לתקרה ואומר, מה שמעבר לזה לא קיים. מה? אתה עוד פעם, אתה התחנכת טוב, אז זה ברור כשמש, בסדר? האמונה כל כך השפיעה עליך, עד שהדעת שלך והשכל שלך היום מחייב את ריבונו של עולם. אבל הוא לא קולט את זה. הוא לא מבין את זה. הוא מבין דברים נוראים וגבוהים, את זה הוא לא מוכן להבין. הוא לא רוצה להבין, יותר נכון.
איך אתה מגדיר אהבה?
אהבה?
זה רגש.
אז מה? מה יש? מה זה קשור? זה סוג של יחסי גומלין. טוב לי איתך, אתה טוב לך איתי, אני מעניק לך אהבה, אתה מעניק לי, מצוין, מה בעיה? זה דבר שצריך לנו שקולט. כל מה שתחום המידות והרגשות, ודאי שזה שייך. זה הם קולטים. זה הם קולטים יפה מאוד. זה עדיין במערכת הדעת והתפיסה האנושית. בסדר? אבל מה שמעבר אני לא קולט. זה מה שאומר רמב"ן. אותו יווני הגיס בדעתו שכל מה שעינו לא רואה, תכף נראה את העין. בסדר? תכף נראה עניין העין, האור, נרות חנוכה. אז זהו, כל מה שהוא לא קולט, הוא לא מבין. שמה? אפיקורס זה ממש הייתה התורה שלו. אפיקורס, חכם יווני, הוא טען אין כלום. אין דין ואין דיין, אין מנהיג לבירה, כלום. העולם קדמון, או לא יודע מה. בסדר? הם סברו שהעולם קדמון. קדמות העולם זה נקרא בלשון הראשונים, בסדר? ולא חידוש העולם. היהדות דוגלת בחידוש העולם, שהעולם מתחדש יש מאין. והם טוענים, בסדר? זה מבחינתם חור שחור בהשכלה. זה דבר שאין להם מה לענות עליו. אז זה מגיע להשכלה, העולם היה תמיד קיים. איך ייתכן, איך זה? העולם תמיד היה קיים, בסדר? זה השתיק אותם, כאילו הרגיע אותם, בסדר? אז הוא טען, אין כלום, בסדר? עכשיו, כל אחד היה שם נון. כל חכם היה לו את הגישה שלו, וגם בחוכמה אחרת, בעניין אחר. כמו שזכרנו בשיעור שעבר. אבל הוא סבר שאין כלום. לכן נקרא מי שכופר, אפיקורס. למרות שהגמרא בסנהדרין, מי שלומד איתי בבוקר, איפה? לא נמצאים פה. אז שם הגמרא מביאה הרבה הסברים למה זה אפיקורס. הרבה הסברים מאוד מאוד דתיים. כלומר, ייתכן מאוד שאתה יכול להיות דוס גדול מאוד, אבל אתה עלול להיות אפיקורס. כלומר, דברים כמו הבן אדם שאומר, מה יהנו לנו רבנן? מה החכמים מועילים לנו? זה אפיקורס. יכול להאמין תורה ומצוות, להניח תפילין, שבת, מי צריך את החכמים? זה דעה בגמרא, אין לו חלק לעולם הבא, מבהיל. כן עודד.
אז לא, אני אמרת שכאילו, שושה כאילו, מלכי הסכר הוא חושב שם, מלכי הסכר שם קשה.
תמיד, אנחנו תמיד רגילים להגיד שאיפה האמונה מתחילה? במקום שהידיעה נגמרת. בסדר? אבל איך מצפים ממני, כן, להשיג משהו שבכלי ההשגה שלי אני לא קולט. לי יש שכל, בסדר? עד גבול כזה. לחלושים. זה לכל העבודה שלי, יותר מזה אין לי. אז מה אתה מצפה ממני, כן, להבין משהו שהוא מעבר אליי? אז מה הפשט? זה ודאי לא נכון. אני יכול כן בכלי השכל שלי לקלוט את המעבר לי. אני מבין שאני לא מבין. אני קולט. יש כמו שזכרנו בשיעור של נשמות עולמתו. יש נגיעות מעולמות עליונים שנכנסים טיפה ונותנים לנו הערות בעולם הזה. להראות לך יש משהו מעבר. כל מהלך הניסים, כל המהלך הדברים היותר גבוהים בערך, הנה, תראו משום שולח לך אותות כדי שתראה, הנה, יש משהו מעבר. לא הרבה אני מראה לך, אבל יש, כדי שסוף כל סוף תקלוט. מה אתה מצפה ממני להאמין בדבר שאני לא יכול בכלל לתפוס אותו? אז זה ודאי שזה אפשר. אבל להבין שזה, אחרי שהבנתי את זה, שזה גדול עליי וענק עליי, והעיקר זה מעבר. העיקר זה מעבר. כי זה היה אחד מהדברים הנוראים שיוון הנחילה לעולם. יוון הנחילה לעולם, אנחנו הכל. זה פשט אלכסנדר מוקדון כובש את כל העולם. הכוונה היא שכל המציאות כולה היא תחת ידי. אני שייך למציאות כולה, אין מעבר אליי שום דבר. והיהדות מה אומרת? אחי, אתה חלק קטנטן. אתה קצה פיסיק של 0.0001 של הקיום של העולם. אתה וכל הגלובוס שאתה חי בו. זה כלום. הכל, הרוב זה המעבר. ביוון תפסה, לא, אנחנו הכל. נעריך את זה תכף, נסביר את זה יותר. בכל אופן, רק כדי להשלים את התמונה באמת של יוון ושל אדום, אז כמו שאמרנו, ישמעאל מחוץ לתמונה, ישמעאל דיברנו על זה פעם בעריכות, בסדר? קראתי לכם, זה יצחק, ישמעאל, נכון? הזכרנו את הנושא הזה, שכל אלה נראות, הם נמשלות לחיות, אבל ישמעאל הוא פרא אדם, הוא מדרגת אדם, דרגה יותר גבוהה מהם, הזכרנו את זה פעם.
לא, ישמעאל חמור, אבל לא?
פרא אדם, נמשל לחמור, בסדר, נכון? יש לו בחינה כזאת וכזאת. וזה דבר מפורסם מדברי רבותינו, שזה אגב, זה הלא מצונזר, בסדר? ברמב"ן ההוא, זה לא מופיע. במקורות גדולות הרמב"ן לא מופיע. אני קורא ברמב"ן על הפסוק, ושים מיד קיטים. ועינו אשור ועינו עבר וגם הוא עדי עובד. בסדר? שם בלעם מתנבא על מה יהיה לאחרית הימים. המון המון תמצית של כל ההיסטוריה נמצאת בפרשת בלעם. אוקיי, ולכן באמת, חז"ל התייחסו בכובד ראש למה שבלעם הוריד. הטמא הזה הצליח להוריד נבואות גדולות מועט מהשמיים, בסדר? ולכן ממש כל פסוק פה רומז לדברים מאוד גדולים שיהיו בהיסטוריה. אז הוא אומר, וצים מיד קיטים, ועינו אשור ועינו עבר. קיטים, מי זה קיטים? זה מופיע לנו פרשת נוח. וזה דבר מפורש, אז כמו שאמרתי, זה הלא מצונזר, בסדר? בגלויות מסוימות צנזרו את הרמב"ן הזה, כי הרמב"ן פה יורד על הנצרות. ועל מלכות רומי ו... אז כן, הרבה, יש לנו הרבה דברים בתלמוד שחכמים מענו. יש ספר שנקרא השמטות השס, ששם כתוב כל הדברים הלא מסונזרים. מה? בסוטה יש, כן, בסוטה, בסנדרין, בשבת, נכון? בגמרא שם בסוטה מה כתוב? תלמיד. תלמיד אחד, לא כתוב יש. בסדר? אז גם בראשונים יש הרבה דברים, גם ברמב"ם, הנה, אז פה יש לנו את הלא מסונזר. כי החיה הרביעית שראה דניאל היא רומי. אשר הגלתנו, והיא אשר תובד בימי המשיח. בסדר? רומי זה אדום, ורק במשיח יהיה הסיום לעשיו. נכון? מה שקרה לפני שבוע, הוא ראה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, מה חז"ל אומרים, רואה שר של בבל, עולה ויורד. שר של פרס עולה ויורד, שר של יוון עולה ויורד, שרו של עשיו עולה ולא יורד. ואז חשש יעקב, כביכול לא תהיה לי תקומה. אז אלוהים אמר לו, אל תדאג, הפרשה שקראנו השבוע, הפטרה שקראנו לפני 4 ימים, אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים, שים קיניך, משם הורידך את דום השם. אל תדאג אדום, מותק. אתה תעלה, תעלה וגבוה, אבל אתה תרד. כמו היוון, האבא הרוחני שלך, שגם הוא עלה עלה ובשיא גודלו, שם הייתה מפלתו. דווקא מתוך עוצמתו הגדולה, שם הייתה גודלו גם עשב. גם עשב יעלה ויעלה ויעלה, ושם תהיה מפלתו במהרה בימינו, תענו. אמן. בקיצור, ואל תשתומם בזה, מפני שהמלכות השלישית היא יוון. המלכות השלישית היא יוון כמו שמפורש בדניאל. וקיטים הוא מזרע יוון, שנאמר, ובני יוון, אלישע ותרשיש קיטים ודודנים. בסדר? אז קיטים במקור זה בני, אחד מבניו של יוון. אחר כך, בסדר, קיטים תעבור להיות תחת שלטון אדום. כי כמו שאמרנו, אדום היא ממשיכה דרכה הרעיונית של יוון. כי זה אמת הוא וחזל מודים בו. כמו שאמרו, איטליה של יוון זה כרח גדול שברומי. והוא ידוע כי שם הארץ אשר רומי מכללה תיקרא בצפירם ובלשונם, איטליה. נכון? איטליה היא רומי, גם היום איטליה נקראת איטליה, אבל כבר אז היא הייתה, נו. אבל העניין הוא כמו בכנען, כי היבוסי והאמורי והגרגשי והחיבי, הם ובנה והם ואביהם יחשבו כל אחד ואחד לגוי בפני עצמו. נכון? הרי לכנען היו הרבה ילדים, וכל בילד שלו נהיה עם. לכן אנחנו כאילו קוראים לזה ארץ כנען, כי הוא כאילו האבא, אבל באמת החיטי, הגרגשי, המורי, הפריזי, כל אחד יומו בפני עצמה וכולם הבנים שלו. אז תכלס גם אתם כנענים, אבל כל אחד כאילו קרא שם והצבע דרך לעצמו. שבעה גויים רבים ועצומים, וכי בעבור כל אחד מאלה הבנים האלה גוי עצום, ונקראו הגויים בשם אביהם, שאר בני כנען, שלא גברו כאחים, התייחסו אליו, בסדר? כלומר, לצורך העניין, מי זה כנען? נניח לכנען היה ארבעה ילדים, חמישה ילדים. בסדר? חיתי, אמורי, גרגשי, פריזי ויבוסי. בסדר? אז החיתי נהיה עם, הפריזי נהיה עם, הגרגשי נהיה עם. דוגמה לא טובה מה שאמרתי, נניח יש לו עוד שתיים, הצמרי והערכי. אוקיי? הצמרי והערכי לא נהיו עם בפני עצמם, אז הצמרי והערכי נקראו בשם כנעני על שם אבא שלהם. כלומר, היה פה משפחה, היה אבא, שלושה מהילדים יצאו כעם בפני עצמו, ושני ילדים אחרים לא נקראו בשמם, אלא בשם אבא שלהם. אז לכן יש לנו עם כנעני, ויש לנו פריזי יבוסי. מה? אבל כיוון שהבנים גם הם הגדילו וגם הם התעצמו מאוד, מחית יצא חיתי, מהאמור יצא אמורי, מהפריזי יצא, כן, אז כל אחד נקרא שם בפני עצמו. זה אותו דבר גם פה. בוא נדלג. אף כאן בני יוון, אלישע ותרשיש התייחסו ליוון, והם מלכות שלישית. וכתים היה לגוי עצום ויחשב מלכות רביעית. כלומר, חלק מהילדים של יוון נהיו עצומים וגדולים עד שהם נהיו מלכות רומי, והחלק האחרים נשארו מלכות יוון. ואיש תימשך מלכותה עד המשיח וטובת ידו. כלומר, אף אחד לא יכול עליה. רק משיח הצליח על מלכות עדו. לכן דניאל רואה אותה כחיה נוראה שהורסת ורומסת, ומה שהיא לא מצליחה לאכול ולרסק, היא דורסת ברגליים ומשמידה. לא עושים כלום? שחטו לך 6 מיליון? לא מספיק? לא מספיק? חשבתי שאני לא צריך להגיד את זה. פוגרומים, אינקוויזיציה. צריך להסביר. הכל פינס לעומד מה שהם עשו. זה כל אלה אדום, זה בדיוק מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר לך. אל תחשב תסביר, בסדר? את הממלוקים והביזנטים כל אלה אדום. כל אלה לא משנה עם צאצאים גנטיים של רומא. בסדר? רעיונית זו אדום, ורק משיח יוכל עליה. בסדר?
מה שאתה שהיום, כאילו, אתה
יחסית שקט. מה שקט? הכל תחת מהשטח. מיד אחי, מיד עשב. לפעמים הוא עשב, ולפעמים הוא אחי. הוא נדמה כי אחי. הוא אחי, אבל הארור הזה עם אחשימו בזכרו. בסדר? תראה איך הוא סוגר אותך. אתה מבין? האלה בונים בלי סוף, ופה אתה סוגר מרפסת, מגיע ה-CNN להגיד, תראה, הנה, בונים בישע. במדינת ישראל אתה לא יכול לבנות. בקריית ספר, אי אפשר לבנות היום, אתה יודע? אי אפשר לבנות. עם היתר בנייה כבר. יש לי היתר בנייה, אתה לא יכול לבנות היום. בסדר? הוא רק מחליף צורה. בסדר? גם השור נלווה עם מה היו זרוע לבני צולה, אז אומרים זה אמריקה, היום אומרים. בסדר? האחרונים. בסדר? הוא נדמה לך. הוא נדמה לך שהוא בסדר. הוא נלווה עם מה? הוא לא נעים לו להגיד, אני שונא אותך. בסדר? אז הוא ידע. בסדר? הכל מתוכנן. מה המדרש אומר? אם ראית מלך ערבי מתגרה במלך פרס, וכולי, ובא מלך אדום, זה היום, פרס הפרסי, זה עיראק, בבל, אחמדינג'אד, כל זה ספר רגלו של משיח. אוקיי, כל זה, זה חזל אמרו. רק אנחנו לא יכולים לדעת, כמו שאני אמרתי לפני יומיים, בבית חם, אנחנו לא יכולים, תוך כדי התהוות, להבין את הדברים, הרב המעשה, אנחנו חכמים. יש גדולים שהם תוך כדי התהוות, או אפילו לפני ההתהוות, לעתיד הם קולטים את הדברים. אנחנו לא. אבל אחרי שהדבר קרה, אז אנחנו מוצאים בדילוגים בתורה, מוצאים רמזים. כל הדברים האלה, אוקיי? כן. המשך. אדום היא ההמשך של רומי, של יוון. בסדר? היא ממשיכה, בסדר? את מלחמת התרבות ואת השלטה, האימפריאליזם התרבותי שיוון השליטה בעולם. בסדר? תכף אנחנו נראה את העניין הזה. מה הפשט שמתורגמת התורה ליוונית. אוקיי? נראה את זה בהמשך. ואז אני מסיים רגע את הרמב"ן, ורבי אברהם נשתבש בזה. מי זה רבי אברהם? כשאומר רמב"ן? לא. אבן עזרא. האבן עזרא נשתבש בזה, והכניס בזה מלכות ישמעאל, כי נפל פחדם עליו. האבן עזרא שקשק מהערבים, אז הוא סובר שזה המלכות הרביעית, אבל אומר במחילה לכבודו, אומר הרמב"ן, לא מסכים איתו, המלכות הרביעית היא אדום, והיא תהיה עד משיח. ישמעאל הוא לא נחשב בחשבון, הוא יכול להיות במקביל למלכות רביעית, בסדר? הוא יהיה לו נגיעה שלטונית עלינו, אבל זה לא אומר שהוא לוקח את השלטון מיד אדום, זה לא יהיה. כלומר, אם ראינו בדניאל, שהצפיר עזים, מה עושה? מנגח את העיל, משמיד אותו, כלומר, בא אלכסנדר מוקדון, ולוקח לגמרי את המלכות מפרס, אז ישמעאל לא יעשה את זה לנו. כלומר, אדום תשלוט, וגם ישמעאל איכשהו בצורה כזו ישלוט באחרית הימים, אנחנו עמוק עמוק בתקופה הזאת, אבל אדום עד משיח, כלומר, המלכות הרביעית היא לפי דברי הרמב"ן, והרמב"ן הוא המקובל בנושא הזה. בסדר? גם במקובלים, גם ברוב המפרשים, כולם סומכים ידם על החשבון של הרמב"ן, שארבעת המלכויות הם בבל, פרס, יוון ואדום בסדר הזה, וישמעאל מחוץ לתחום בנושא הזה. אנחנו עכשיו בסוף אדום, נכון? אנחנו עכשיו בסוף אדום, אוקיי? לכן באמת, בשתי מילים, לכן גם יעקב, כשהוא עומד מול עשיו בפרשת השבוע, מה הוא עושה? הוא הופך את, נכון? הופך את הסדר הנורמלי. הסדר הנורמלי, רחל ויוסף, אחר כך לאה, אחר כך בני השפחות, נכון? זה ההיררכיה הנורמלית שצריכה להיות בעם ישראל. האמא, עקרת הבית, רחל, האמא האהובה, אחר כך לאה וילדיה שהיא גם הגבירה, ואחר כך בני השפחות. אוקיי? מה עושה יעקב במפגש שלו עם עשיו? הופך את הסדר, בסדר? אחר, והוא עבר לפניהם, יעקב באמת עובר לפניהם כראשון, כדי שהוא אומר, אם יפגע, שיפגע בי. אבל קודם כל בני השפחות, אחר כך בני לאה, ולאה, ואחר כך רחל ויוסף.
למה בני לאה?
רחל ויוסף אחרונים, אחרון חביב. לא, לאה היא אחרונה ביחס לבני השפחות, כי אחרון אחרון חביב. אז כל מי שהוא אחרון ביחס מסוים, אז לאה היא אחרונה ביחס, לכן הוא מדגיש, כאילו. למה נאמר אחרונה ולא אמצעית? להדגיש לך שמחמת החביבות של יעקב ללאה, אז כאילו שם אותה אחרי השפחות, אבל את רחל אחרי זה, כי עוד יותר חביבה בעיניו. בכל אופן, אז למה? הוא בא, כאילו יעקב בא לימד אותנו, חזל אומרים שבתקופת המשנה, כאשר חכמי ישראל היו רוצים לנסוע לרומי, להיפגש, והיו נוסעים הרבה, קוראים זה הרבה בגמרא. היה רבן גמליאל והזקנים בספינה, מה בספינה? לאן הם נסעו? לשייט הענוגים בנו, בסיציליה, בטורקיה, לאן נסעו? ספינת אהבה. מה עשו כל מה רבן גמליאל? איפה? תלכו ללמוד. כל החיים שלהם אתם בספינות. כל הזמן ברומי, נוסעים לרומי, הלוך חזור, כן? כדי, לא, להציל מגזרות. רבי שמעון בר יוחאי שמגיע ומרפא את הבת של הקיסר. כל פעם היו צריכים ללכת לבטל את הגזרות, אוקיי? זה מדהים, זה מדהים בעולם העתיק איזה יכולת ניווט הייתה להם, סתם, בלי קשר. כאילו, אתה יוצא לים, איך אתה יודע לאן לנסוע? מדהים, פשוט מדהים. יש מצאו כתובות פיניקיות באנגליה. פירוש הדבר שהפיניקים שחיו פה בסוריה, בתקופות עתיקות של תקופת המקרא, הגיעו עד אנגליה. איך הם הגיעו לשם? לא מובן. בסדר? היו מנווטים על פי כוכב הצפון. פלא. היום רב חובל בלי כל המכשור לא יודע לזוז. או טייס. חייב הכל... פעם אתה... בשלב מסוים כשאתה מתרחק מהחוף, אוטומטית אתה מאבד את הצפון דרום, מזרח מערב, בלי מצפן, בלי כלום, איך אתה מנווט?
אתה יכול לנסוע רק בלילה.
למה? זה כוכב הצפון, נכון. יכול להיות, לא יודע אם זה... אבל זה מדהים, אנחנו חושבים את עצמנו כחכמים. חזוניש מעריך להראות שבעולם העתיק היו גאונים גדולים, חוץ מזה שאנחנו אומרים על יוון. הייתה חוכמה מאוד גדולה, בסדר? אדרבה, החוכמה הייתה אז בבן אדם. היום מה אדם עושה? היום אדם עם חושים מאוד מאוד קהים, כלומר, הוא מייצר טכנולוגיות שהן עושות לו את העבודה. זה גם גאונות, אין מה להגיד. אבל אז האדם כבר, בסדר? חסר חושים. פעם האדם עצמו, היה לו את היכולת, בסדר? בקומון סנס שלו להגיע לכל מיני דברים.
שמתו על פני המים, הבינו, יש את הפוס. לא, זה שם כאילו, חושב אותנו חכמים גדולים היום.
עוגן. עוגן.
למה
אין סיוב על עוגן?
כן, כן.
מה הסיבה,
יש עוגן?
עוגן בשמן.
מה פירוש? כדי
שיתפס, זה נפלאים. הוא יהיה קל, שהוא ככה את ה...
גם שירד מהר אולי, וגם שיתפוץ חזק את האונייה. כל האונייה בנויה על זה. היום אין עוגן. היום האוניות נעצרות בכוח אחר, לא יודע. מה הגוח המיין בלוס בזמן?
אמרת, אמרת.
מה?
אם הוא זורק עוגן למטה, לעומק,
נו.
אם זה מסיים, אחרי זה
יכולים מוצאים אותו. גם שיטה, לא יודע איך, אני לא ימי. איך להם שיטה, איך לעשות את זה?
לא, חותכים עכשיו.
חותכים? כל פעם?
כן, כי ככה מוצאים...
פשוט חותכים את החבל?
אני נסעת שיש תענגות לי אבל, לא?
כל פעם אני ברזל. אתה
מדברים בסרטים להרים עוגן, זה... זה בסרטים, זה קפטנוק. טוב, זה לא... זה אבי תענגות. הסרט של...
בקיצור?
עוגן נשאר.
איפה היינו? איפה היינו? אז חז"ל אומרים שכל פעם לפני שחכמי המשנה היו הולכים לרומי להתדיין עם הקיסר, היו לומדים פרשת וישלח. כי בפרשת וישלח כתובים המון מסרים שיעקב רמז לנו איך מתנהגים עם בני רומי. אסף זה רומי, זה אדום. אז אחד הדברים שחז"ל אומרים, שמורי ורבי אמר שלעתיד לבוא כשעשיו ישלוט, זה המפגש. כאילו נראה שיעקב מתרפס ומתחנף לעשיו, ועשיו הוא זה שולט עם 400 איש, מה שיקרה זה באמת שעשיו יצליח להפוך את כלל ישראל. הוא יצליח להפוך את כנסת ישראל, עליונים למטה ותחתונים למעלה. זה הפשט של בני השפחות ראשונה. אתה לא רואה את זה היום?
אתה רואה.
לא רואה את זה היום? עבד כי ימלוך. בסדר? תלמידי החכמים נמצאים בפינה, בזווית, אף אחד לא שם עליהם, ומי שולט? בסדר? אל תגיד לי עכשיו, אני אמיר מקשיב לרבנים, אתה כלום, מי אתה? אני לא מתכוון, אתה נשמה, אבל תסתכל את העולם בחוץ. צא החוצה, צא החוצה, לך לקניון, צא לרחוב, תראה מה הרחוב נושם, כאילו מה מדובר שם? אתה עכשיו תגיד לי, אחי בוא תניח תפילין, בוא תניח תפילין, בוא תלמד שיעור, אחי על מה אתה מדבר כאילו? יש כדורגל, יש קניות, יש ג'ינסים, יש נעלי ספורט, יש שופינג, יש אורות, יש נוצצים. הדור נושם קצב אחר לגמרי. זה הפירוש. הפירוש הוא שאדום יצליחו, המהפכה התרבותית היא די שקופה, הם יצליחו להפוך עד שבני תורה, מי שם עליהם? בסדר? יש משרד הדתות. יש איזה משהו, אבל זה לא העיקר. יש משהו נחמד. ככה בציבור הכללי בעם ישראל. זה נחמד, יש בפולקלור, כן. יש לי באישיות איזושהי משבצת מקום של כבוד לדת. נחמד, אני מדליק נרות חנוכה, אבל זה לא ממלא את כל ההוויה שלו. זה הפירוש שעשיו יצליח להכניס בעם ישראל, יהפוך את הקערה, שמי שאמור להוביל את עם ישראל, מי צריך להיות המנהיג, הוא נמצא, בין אם זה הנהגה פוליטית ובין אם זה הנהגה תרבותית, בסדר? זה נו, ולמי שומעים, בסדר? לקשבנו, פרשננו, כתבנו, לדוקטור, לפרופסור, אף אחד לא ילך לשאול תלמיד חכם להבין את העיתון. בוא נקרא את העיתון, בוא נביא לרב טאו, לרב מוטי אלון, או לרב עובדיה, או בגישות שונות, או לאדמור מללוב, לא משנה כרגע. כבוד הרב, תלמד אותנו את העיתון. אני מתכוון, בוא נפתח את העיתון, ובוא ננתח את המציאות. בדיוק, הולכים לבן כספית, ולקריסטל ופיירקס ודורלקס. כן, שהוא יגיד, זה עיוות, עכשיו, אני לא מדבר כדות, זה עיוות לא נורמלי. כלומר, יש עכשיו עיתון. יש לך מציאות, אז פרשננו כתבנו, הוא ינתח. הוא יגיד, כן, מה אישה לבני תגיד לביבי, ומה ביבי יגיד לברק שהוא דיבר על הישיבה באלון מורה. לך תסתכל על המציאות בעיניים של תורה, אנחנו לא כאלה. לצערנו גם הדתיים לא כאלה. רק אלה שבאמת עמוקים, מונחים, מושרשים עמוק עמוק בתורה. גם הדתיים, מה? לא, גם הדתיים תסתכל, בסדר? יש תורה, בסדר, הרב, אני אשמע אותך מה אתה אומר בהלכה, הוא רעיון פרשת שבוע, אבל מותק, אני נושם את הקצב של המציאות. מה, הרב, אני לא צריכים להתערב בפוליטיקה, אתה לא מבין, עזוב, זה נחמד, אבל אתה לא מבין, צריך גם בעולם הזה דברים כאלה. אני לא אומר, אני בעד העולם הזה, אבל שהדברים צריכים תמיד להסתכל במשקפיים, בעין תורנית, בסדר? ועכשיו באמת נראה את העין של יוון. אז הגמרא אומרת במסכת תמיד, היא מספרת על טוב, יש, כדאי להעריך על הרמב"ן הזה, בהוצאה הזאת, בהוצאה הרגילה, הרמב"ן, סימי התקיטים, הם רומים, זהו, תדעו, הם רומים, ועבור לדיבור המתחיל הבא. לא, לא הזכירו את העניין הזה.
אני אומר, עכשיו יתפוס פה איזה עם, יתפוס איזה, ארצות הברית תפסו את זה, ויגידו, בוא נערוק את היהודים, על זה שהרמב"ם בסך...
רובם לא, אבל מספיק שיש לך קומר אחד, ויש לך הרבה כאלה בעולם, שהם מחפשים תמיד לנגח את עם ישראל, והם גאונים גדולים גם בחוכמה היהודית, הם לומדים הרבה תורה, כדי לקנטר, כדי לזה, זה יעשה לנו צרות. אז היום, היום אנחנו כבר פחות אולי את זה, אבל בגלויות השונות זה נורא ביום. באירופה, אוי ואבוי, פתאום איזה קומר החליט להתאבש עליך, מוצא איזה קצה קצהו של איזה ספק הווה אמינה בגמרא, שיש פה איזו מילה לא מספיק משבחת את הנצרות, והוא מכריז עליך פוגרום. תמיד, זה לא צחוק, זה לא הקפאת בנייה, בסדר? זה לא לזכור את הברז, זה חיים ומוות. אז לכן, לא היה ברירה, אלא בסדר, לשתוק, להשתיק את העניין. אז לכן הגמרא אומרת, אותו תלמיד, היא לא מזכירה את ישו. אל תבוא אליי בשום טענות, אתה לא יכול לבוא בטענות. אני מכוסה, כן? אותו תלמיד, היה איזה תלמיד אחד, רבי יהושע בן פרחיה, שעשה צרות והרב נידה אותו. זהו, מי זה לא קשור לי, לא כופר בעיקר, אני לא מכיר, לא יודע מי זה ישו, אין לי שום דבר נגדו. אז תמיד התחמקו מהעניין הזה. אבל היום אנחנו מרשים לעצמנו קצת יותר לפתוח את הפה. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת במסכת תמיד, יש מסכת תמיד, יש עליה גם גמרא, בסדר? יש עליה גם גמרא, הגמרא על מסכת תמיד בבלי, היא מתחילה מבדף קפה, בסדר? זאת אומרת, זה המשך מסכת של תמורה או קריטות, אני לא זוכר, קריטות, תקלו, בגמרות הרגילות, אז בסוף שם יש ממשיך, אני לא יודע למה המדפיסים סידרו את זה בצורה כזאת, ולא התחילו מדף ב', אבל מי שרוצה לסיים מסכת מהר, ילמד אותה, בסדר? היא הכי קצרה. 7 דפים, יותר מהוריות, יותר ממכות, יותר מין. 7-8 דפים. אז שם הגמרא אומרת בדף למד ב', הגמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, נדמה לי שהזכרתי פעם את הסיפור הזה, שכשהוא כבש את אפריקה, נתנו לו עצה איך להגיע לשם, הוא שאל כמה אנשים, איך מגיעים לשם וכולי, קיצור לא משנה, הגיע למחוזה, הגיע לבבל, וכתב על הדלת, אני הייתי שוטה ולמדתי עצה מאנשים באפריקה. בסדר? המשיך ללכת וישב על יד מעיין. אכל לחם. והיו עימו דגים מלוחים. בסדר? והדגים היו מאוד מלוחים, הוא קצת שוטף אותם במים של המעיין, ונפל בהם ריח. אוקיי? ושומרים רוח. מה זה כמו שחזרו לתחייה. ואז הוא קלט שיש פה משהו. בסדר? אתם יודעים? מגיע על איזה מעיין באזור בבל, שותה מים מהמעיין הזה, תוך כדי שהוא אוכל, שוטף את הדג המלוח שלו, ופתאום הדג המלוח הוא חוזר לתחייה, או שנכנס בו רוח טוב. אומר אלכסנדר, הוא קולט מעיין זה מגן עדן. אני מריח פורח מיוחד, אני חייב להתחקות אחרי שורשי המעיין הזה, מאיפה המוצאים, מה המוצא של המים האלה. ואז באמת הוא הולך הולך, עד שהוא מגיע לפתח גן עדן. מה? מגיע לאיזה שער, נכון? מאור עתיה, יפה, אתה לא זוכר? קנו את זה בחברותה? יכול להיות. אז הוא מגיע לגן עדן, עכשיו כמובן שהמהר"ל מסביר שהמהר"ל ידוע שיטתו, שהדברים האלה הם ודאי לא כפשוטם. בסדר? יש פה רעיון על כל דבר. אז גן עדן זה מקור החיים, דג מלוח זה שיא המוות. אבל לשמר את המוות, לשמר את הבשר שלו. פתאום אני שופך מים על זה, זה נהיה בורח, או רוח. רוח, אז הוא חוזר לחיים כי הוא כאילו הדג נפגש במקור החיים, במים מגן עדן. או ריח, ריח טוב זה ביטוי לחיים, נכון? ריח זה ביטוי לריח זה משהו רוחני, ולכן הוא מבטא חיים רוחניים. אז כשאדם חי יש לו ריח טוב. אדם מת, או אדם, סליחה מכבודכם, נמצא בשירותים, אז יש ריח רע. למה יש ריח רע במה שאדם עושה בשירותים? כי זה חלק שפרש מגוף חי.